אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. מועדון הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
אנחנו באפיזודה השלישית של מועדון הסיפור הטוב. הפעם האורח בתוכנית הוא אני. ואני הולך לספר לכם איזשהו סיפור נחמד שקרה לי לפני כמה שנים. אבל לפני כן אני רוצה להסביר לכם למה בכלל מועדון הסיפור הטוב מופיע בתחילת החודש ולא באמצע החודש. אז התקופה האחרונה קצת תקופה לחוצה בשבילי. גם התחלתי לראשונה מזה 9 שנים שהייתי תלמיד ישיבה באוניברסיטה לעבוד בעבודה חדשה, ובמקביל אני גם בתהליך כתיבה מתקדם של התזה. ובנוסף לכל הבלגן הזה, הולך בקרוב לעלות לראשונה האתר הרשמי והמפואר של פרויקט שירה עובדת, שיעלה אליו את כל החומרים שאספתי מיישובי ההתיישבות העובדת לאורך השנים, כך שזה עוד כאב ראש אחד גדול, כל ההכנות לקראת ההשקה שלו. אבל כמובן שאני לא מוותר על הראשון לחודש, כמו שאתם רואים, במתכונת קצת יותר מצומצמת של מועדון הסיפור הטוב, שפחות דורשת ממני אנרגיות של כתיבה ועריכה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בימים אלה אני כבר לא קיבוצניק. אני קיבוצניק לשעבר. אבל אומרים, אתה עוזב את הקיבוץ והקיבוץ לעולם לא עוזב אותך. זאת אומרת, היום בשבילי הקיבוץ הוא לא מקום פיזי, הוא יותר משהו רוחני. עדיין יש לי איזשהו מעקב מרחוק אחרי ההתרחשויות שם, אני קורא את האלון של הקיבוץ, רואה את המגזין וידאו שלו, ולעיתים ממש ממש נדירות אני גם עולה אליו לרגל. באחד הביקורים שלי בשדות של הקיבוץ, הייתה לי הרפתקה קטנה, ועל זה אני הולך לספר לכם כאן. בשנת 2008 לקחתי 3 חברים לטייל סביב משמר הנגב, הקיבוץ שלי, וכותרת הטיול שהייתה הסיבה, התירוץ ללכת, זה היה טיול בארות. הלכנו להסתובב ולראות את הבארות שמסביב לנחל גרר. כשסיימנו את הביקור בבארות, הלכנו לאזור שבקיבוץ שלי מכנים אותו הוואדי. זה האזור של החיבור של נחל גרר עם הכביש של רהט. ובצמוד לכביש הזה ישנה חורבה ביזנטית עתיקה בשם חורבת מערבים. בחורבה הזאת יש מספר כוכים קטנים ומערת קולומבריום קטנה שעמוד עומד ממש באמצע שלה ומחזיק את התקרה. ממול החורבה, בסמוך לנחל, חפורה באר עתיקה מבוטנת מימי המנדט, והמקום הכי 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 יפה שנמצא שם, שיא השיאים של המקום, זה מערה רחבה ועמוקה שנוצרה כתוצאה מפעילות חציבה בתקופה הביזנטית, ממש מערה ענקית. היא נמצאה במרחק בערך של 250 מטר מהגשר של הכביש, איפה שעובר נחל גרר מתחת לכביש. ומעשה שהיה, כך היה. תמיד קיימת ההתלבטות הזאת כשיוצאים לטיול, אם להתחיל אותו בסי, זאת אומרת במקום הכי יפה, או אולי דווקא לסיים בסי. שההתפעמות והטעם הטוב ישארו בסוף, יש למה לצפות כל הדרך. הפעם כף המוזניים הכריע להתחיל בסי. אז אני ועוד 3 חברים שמנו פעמנו אל עבר המערה הביזנטית הגדולה, המחצבה הזאת, ירדנו אל הנחל מכיוון מערב, וחצינו את הכביש מתחת לגשר כדי לעבור לצד המזרחי. כבר מתחת לגשר עצמו היה מחזה מאוד מאוד לא יפה, היו שם שרידים של דורבן שחוט, בגלל שזה היה מתחת לגשר ומעל היה הכביש, היה לנו איזשהו דימוי שזה בעצם הכביש, שזה נחש שבלה דורבן והתחיל לעכל אותו בתוך הקרביים שלו, הגשר. אז יצאנו מהגשר והמשכנו לצעוד בסמוך לוואדי לנחל גרר, שבאותו זמן היה בעצם יבש, זה היה אמצע הקיץ, זה נחל אכזב, לא היו בו מים. ככה הלכנו לנו ופטפטנו, פטפטנו והלכנו, תוך כדי שאני מספר להם סיפורי מורשת של האזור. ותוך איזה ממש כמה מטרים נתגלתה משמאלנו חורשת עצים קטנה. וזה היה הרגע בו הטיול הנינוח שלנו קיבל תפנית מפתיעה. בין גזעי האורנים ראינו מכונית סוברו לגסי מדוממת, ריקה מאנשים, כשהדלת של נהג פתוחה לרווחה. לא רחוק ממנה שכב על הארץ תושב רעת, ממוצא בדואי, ובשקט מוחלט הוא המתין במערב. מטרים ספורים ממנו, במרכזה של רשת גדולה, היה ממוקם כלוב ציפורים קטן. אני הראשון שקלטתי את המתרחש. אמנם מעולם לא ראיתי את זה במציאות, אבל בזמן שהייתי בחברה להגנת הטבע, שמעתי הרבה מאוד ציפורים על מקרים כאלה. הרמתי את הראש, וכמו שחשבתי, הבחנתי כי בראש הגבעה עומד תצפיתן להתריע על כל סכנה שלא תבוא. בתוך הכלוב היו כלואות מספר חוכיות. החוכיות הן ציפורי בר מוגנות שיש להן קול ערב ונוצות צבעוניות מקסימות. זה ציפור מאוד מאוד יפה, יש לה אדום וצהוב וחום ושחור, באמת ציפור מקסימה. והמספר שלהם בטבע קטן בהדרגה במשך השנים, ואחת הסיבות העיקריות להצטמצמות שלהם זה ציד בלתי חוקי. לרוב על ידי תושבי, ככה אומרים לפחות, על ידי תושבי מזרח ירושלים שפושטים על הארץ וצדים מכל הבא ליד. בשנת 2004 הייתה הערכה כי קיימות מעל 10,000 חוכיות בשבי בישראל. הציד של החוכית הוא די פשוט, שקט ואכזרי. מה שעושים הציידים הם מגיעים למקום המיועד, מביאים איתם חוכיות מרוטות נוצות, שלרוב גם שוברים להם את אחת הרגליים או את הכנף כדי לוודא שהיא לא תברח, ומצמידים אותם לקרקע בעזרת חוט או סרט דביק, או כמו במקרה שלנו, פשוט שמים אותם בכלוב. מסביב לכלוב הם פורסים רשתות שדומות לרשתות דייג, ולהן מחברים חוט משיכה. החוכית האומללה זועקת לעזרה מרוב כאב, ומכיוון שחוכיות הן יצורים חברתיים, מהר מאוד מתקבצים סביבה בני מינה, הקולטים את סימני המצוקה. אז ברגע שמגיעות עוד חוכיות, הציד מושך את החוט בבת אחת, וחוכיות נלכדות ברשת. אני זוכר שהייתי בשוק בירושלים, נתקלתי בחוכיות למחירה. היא עלתה 40 שקל. עד היום אני מצטער שלא קניתי אותה. כדי לשחרר אותה כמובן. אבל הכסף הגדול לא מגיע אל הסוחרים מכאן. ציד החוכיות הוא רק השלב הראשון בתעשייה עתירת רווחים שמטרתה ייצור הבנדוק המזמר. הבנדוק נוצר מהחלאה של חוכית ממין זכר עם כנרי, שהוא ציפור שיר צהובה. התוצאה היא בין כלעיים עקר עם נוצות צבעוניות כשל החוכית וכל ערב ומסולסל כשל הכנרי. יצירת הבנדוק האולטימטיבי, שיהיה גם יפה וגם ידע לשיר ולסלסל, מחייבת לחידת חוכיות רבות כדי לאתר את הזכר היפה ביותר עם הקול הערב ביותר. את שאר החוכיות הציידים משחררים הרחק מסביבת הגידול שלהן, או מוכרים אותם, או פשוט הורגים אותם אם הן פצועות ושחררים אותם למות, מה שנקרא. מחיר זכר חוכית איכותי יכול להגיע לאלפי שקלים, וכך גם מחיר הבנדוק חוכיות. בתנאי שהוכיח את יכולותיו הווקליות. ישנם אנשים שפשוט מכורים לשירתם, והיו מוכנים לשלם כסף רב כדי שיקבלו בנדוק איכותי. כך מספר אחד מוותיקי מגדלי הבנדוקים באזור ירושלים, על הדרך בה הוא מלמד את הבנדוק שלו לשיר. משמיעים להם קלטות של חוכיות או בנדוקים ידועי שם. הכי מפורסם היה החוכית אבו חליל מחברון, שלפני 30 שנה הבעלים שלו לא הסכים למכור אותו אפילו בשביל 25,000 לירות. הייתם צריכים לשמוע אותו מסלסל. לק, 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 טילילי, טילילי. עד היום אני משמיע קלטות שלו לבנדוקים ולחוכיות שלי. סוף ציטוט. אני עצמי ראיתי וגם שמעתי את צלילי הקסם של הבנדוקים בוקעים מתוך כלובים שמוקמו בכניסה לחנויות בשוק הפשפשים בתל אביב. כנראה במטרה למשוך אל החנות קונים, ובחזרה לשטח. המשכנו ללכת כאילו לא ראינו כלום, וכאילו זה לא עניין אותנו מה שהם עושים, וכעבור 50 מטר ניתק קשר העין איתם, עם הציידים. מיד הוצאתי מתרמילי את הטלפון הסלולרי, והזעקתי את גיל, הפקח האזורי של רשות הטבע והגנים. גיל הזעיק את עזרה, פקח שגר בחווה ליד באר שבע, ושניהם דהרו עם הטנדרים הירוקים שלהם לנקודת ההתרחשות. בינתיים הגענו למערה. נכנסנו דרך פתח גדול שהיה פעור בסלע הגיר. המערה באמת הייתה מרשימה. למרות שהייתי שם מספר פעמים, כל פעם שאני מגיע למקום, אני מתרשם ממנו מחדש. כולם התפעלו מהגודל ונתנו לי את החטחט שכה חיכיתי לו, אך כשהעמקנו להיכנס, שוב נגלה לעינינו מראה לא נאה. הפעם לא היה זה דורבן שחוט, אלא אוטו שחוט, שנבלתו השרופה השחירה את קירות המערה. יצאנו החוצה והתחלנו לחזור חזרה לכיוון הכביש. בדרך שוב חלפנו על הצעדים הארורים, הם לא חשדו בכלום, כל כרגיל. חצינו בחזרה את הכביש תחת הגשר, הלכנו לראות את הבאר, ואחריה עלינו לחורבת מערבים. תרנו את אדמת הארץ לפני ולפנים, עד שהתארנו את פתח מערת הקולומבריום. תוך כדי שאנחנו נכנסים פנימה, צלצל הטלפון בכיס שלי. זה גיל. יפתח, אני הגעתי פה עם עזרה, הוא יגף את הצייד בחורשה, ואני במרדף אחרי התצפיתן. רוצו מהר לכיוון הכביש ונסו לעצור אותו. מה? אני? שמע גיל, אני לא כזה קרבי כמו שאתה חושב. ומה אם הוא חמוש? הוא הרי צייד. שיחה התנתקה. אני והחברים שהסתכלנו אחד על השני, ובלי לחשוב יותר מדי, פצחנו ארבעתנו בריצה מהירה לכיוון הכביש. הבטנו למקום בו התצפיתן אמור היה להיות, אך לא ראינו אותו שם. בפעם השלישית חצינו את הכביש דרך הגשר, והגענו לחורשה איפה שהיו הציידים. ראינו את האוטו של הצייד עם הסוברו עדיין דלת פתוחה, אמרנו וואלה, אולי הוא פה. אבל לידו היה הטנדר של הרשות שחנה ממש ממול. כמובן שנרגענו, יש לנו מישהו שיעזור לנו אם קורה משהו, ופתאום מהאוטו יוצא עזרה מחוייך מאוזן לאוזן. ציטוט, הטיפש הזה ברח והשאיר את המפתחות בסוויץ של האוטו. אמרתי לו שאם הוא רוצה את המפתחות בחזרה, שיבוא לתחנת המשטרה ושם נסגור עניין. אחרי כמה דקות, הטנדר של גיל הגיע. מאוכזב מהתצפיתן שחמק לו, הוא נופף לנו לשלום, הוא פנה לכיוון הכלוב של הציפורים. למזלנו, הצייד לא הצליח לתפוס אף לא חוכית אחת. בכלוב נמצאו שתי חוכיות, הוא פתח בעדינות את הדלת וניסה לשלח אותן לחופשי, אבל עם גינת ליבנו, החוכית הראשונה נשארה במקום וסרבה לזוז, בעוד שהשנייה החלה לנסות לרוץ בניסיון נואש לעוף, אבל כל מאמציה עלו בתוהו. לא ידעתי מה היה יותר עצוב, זו שלא עפה בשל הפגיעה הנפשית, או זו שלא עפה בשל הפגיעה הפיזית. בכל אופן, שתי הציפורים עברו לשיקום במרכז לשיקום חיות בר שהקים דנדן בולוטין בחוות נעמה, שזה נמצא לא רחוק ממושב שרשרת, מי שלא יודע, ואנחנו הלכנו לשיקום הביתה. כעבור כמה, איזה חצי שנה או שנה, פגשתי את עזרה, והוא סיפר לי שהצייד, שהוא לקח לו את המפתחות של האוטו, בא בסוף לקחת את המפתחות מתחנת המשטרה, מה שמראה לכם שזה לא כזה מפחיד אותם להתאפס. לקחו לו את הפרטים, זימנו אותו למשפט, אבל אל תדאגו, הקנה שהוא קיבל הוא בוודאי כבר יחזיר בעבודות שירות לטובת חובבי הבנדוקים. אז זה הכל להפעם, ונתראה במועדון הסיפור הבא.